יום ראשון, פרשת בעלי יצחו. שלום וברכה ידידיי. אנחנו מתחילים את הפותח של היום עם דברים נפלאים שהיה במאמרי עינינו גל, אוסף גיליונות. סיפר פעם, אדוני צדיק רב נפתולי קפלן שליטה, היום שהגיע לירושלים, אחרי נסיעה ארוכה מבולטימור, ופגש את רב חיים, חיים שמולוי. שאל אותו מה התוכניות שלו. הוא אמר לו שייקח לו איזה יום יום להתארגן, למצוא מקום להיות שם, ואז הוא יוכל לבוא לישיבה. אמר לו, בכלל, שמולה בצים תחכה עד שיהיה לך פניות. אז יום לך תירוץ כזה, מחר יהיה תירוץ אחר, ולמה יצא לעולם לא תגיע לבית מדרש. לכן, הרגע, אם המזוודות לא מסודרות, ככה כמו שאתה, בוא לישיבה ללמוד, כל השאר בערב סודר. בתחילת פרשת זכוכו ישראל, מביא המדרש את הפסוק, שאמר דוד המלך, חישבתי דרוכי והשיבו רגלי לידוסכו. אז הוא אומר, חשבתי לבית שזה אני צריך, למקום זה אני צריך, כל מקום חשבתי לך לך בהרבה מקומות. אבל הרגליים היו מולכות, היא אומר לה בסנדרש, ותמוע, יש כאן ויכוח בין הראש לרגליים, והרגליים ניצחו את הראש, אלא הוא הסביר, מאוד חוד, הרבה של חודש. כשדומד לימד אותנו פה, שכשאוחזים באמצע הלימוד, אז אין חשבונות, עם אלה, גם כשצריך לסדר את זה ואת זה, ממשיכים להיות שקר בסוגיה, שם הכל כבר מסתדר. כשהגיע המשגיח של ישיבת פוניש, הרב במברגר זצ"ל של חרדים מגרמניה, הם הקימו גרעין חזק בקיבוץ חפץ חיים, והרב במברגר פנה לחזון איש, אמר לו שהוא מתלבט, מלכת קודם שנה לישיבה, אם הוא יעשה ככה, אז הוא עשית את המקום שלו בגרעין. אז בהתחלה החזון איש לא רצה לענות לו, אבל אחרי זה הוא שלח לו מכתב שהוא לא רוצה לפגוע בו, אבל מול שנה של שטייגל מהישיבה, אין שום שיקול שעומד. ומה היה בסוף? בסוף הוא זכה להיות עם תוכם עצום, חיבר ספר חשוב בן יציאם, והרם בוריסו המשגיח של הפונוביץ. זה אחד שהגיע לפני החדומה שלו לרב דוד פוברסקי, לקבל הדרכה. אז רב דוד אמר לו, כי יש כל מיני מצבים בבית, פעם תרדה זו, פעם תרדה אחרת, ומחסים את הראש ללימוד, ועם אלה הכל מסתדר. דברים האלה גם אומרו, שמה, הוא בא גם מהגונצדיק לפרוצקי ומשקופתי שליטה. הוא מוסיף שם הרגש אחד, שהנה הרב פינקו, זה צלן נהג להביא את המושג הישן שנקרא רייצנים, לליקוע את השמיים. אם נפלה אחת ושולם איזה צרה למשפחה, בני הבית לא מתפרצים בית הכנסת, פותחים את ארון קודש, זוכים להשם מעומק הלב ותוך בחיות. בטור שהוא שמע מאחד מרבותיו, שבמיר היה בחור חולה, ואמא שלו פתחה, את ארון קודש בזעקות נוראיות. אבל היום הוא אומר, היום כבר לא רואים את זה. ולפי המתבהר הוא אומר, אותה בחינה ממש נכת בתור ראש בעל פה. שבמקום לפתוח את ארון הקודש, לפתוח את הגמרה, לטמון את הראש בגמרה, ושם יפתחו לו על שום. יש פה דברים נפלאים ממור נגרח קניבסקי, שסיפר לכדו אבוניסברג, כשהגיע לרב חיים, כשהגיעו אליו עם מסכות על הפנים, הוא שאל למה לא בשביל מסכה. ואחד אמר לו, בגלל המגפה. אז חיים שאל, מי אמר שלא בשביל מסכה כשיש מגפה? אז אמרו לו, משרד הבריאות. אמר מורן שכבר אדם איזה מזמן, יש מקור אחר, שתראו בירולוך, שתף קוף מדלת, סיף זין, כתוב על מגפה בחלרה, שבמקום שאין המגפה בזעם, אם בכל זאת אדם רוצה לצום את איש הבוב, צריך להזהיר אותו שלא יצא מפתח הבית כל היום, ולהכריח אותו שכשיצא סביב חותמו או פיו, שתשחד קמפר. כן, ממש מה שאנחנו עושים היום, מסכה, אז אולי זה כמובן בירולוכת. ואמר רב חיים קניבסקי, שאם יקחו את הגמרא ליד, לא צריך אותו מסכה לפנים, כמו שכבר אמר וחוזר בו. ואנחנו ממשיכים עם הסיפור היומי, ובא באגם מקובץ גיליונות, שינויים קלים. נשלח בעצם ליבוא ועמודים מבעל המייסה. די משפחה מידי כולל בסדובת באמריקה. לפני כמה חודשים מספרים, נדע לנו על כמה בניינים באחת המדינות בארצות הברית שבכולם יחד יש 500 דירות להשכרה. כשעומדים למכירה, החלטנו כל האחים והאחיות למשפחה להשקיע בקנייה של הבניינים. בתוך מחשבה שה... דירות המשכורות ידעו לנו בהמשך הכנסת גדולה. אחר אחד מבני המשפחה, הבן של אחד האחים, לקח על עצמו לברר היטב על הבניינים, אם הם רווחיים באמת. נתנו לה יפוי כוח, לנהל את המשא ומתן מול המוכן. עבד קשה עבור כולנו, הוא הגיע למסקנה שאכן העסקה מאוד משתלמת, כדאי לקנות את הבניינים. השקיע עם המתווך את כל פרטי העסקה, והגיע איתו להבנה שאם יזכה, כלומר אם ההצעה שלנו תגיע על ידי גמר, אז אנחנו ניתן $250,000, ואת שאר הכסף ניקח הלוואה מהבנק. ואם הבנק מאשר את ההלוואה, הרי שהבניינים שלנו, אם הלוואה לא מאושרת, אז אנחנו מפסידים את הסכום הראשוני, $250,000. המשא ומתן התחיל, המתווך סיפר לאחד שיש לו הרבה הצעות, ההצעה האחרונה על סכום מסוים, והאחיין אמר שהוא מציע עוד $500,000 על אותו סכום. אני רוצה לך להבין שבאמת לפי הצעה של המחיר הזאת, את הבניינים ימכרו לנו. אבל להפתעתו אחרי כמה ימים, כאשר המתווך ואמר, הבניינים נמכרו, לא לחשב למישהו אחר, טוב, הוא היה מאוכזב. הוא רצה להעיר למתווך על זה שהוא סיכם את הסגירת העסקה, וגם כשהוא הציע הצעה יותר גבוהה, הוא צריך להתקשר ולהגיד לו, הוא היה מוסיף על הסכום, אבל האחן שלו משותק לא אמר כלום. איך הוא קיבל את הכוחות לשתוק? אז הם מספרים פה שאותו אחיין קיבל עצמו לפני כמה שנים, שעל כל מה שקורה, בין הוא רואה מזה יד את הטובה, בין אם הוא לא רואה, הוא מודה להשם יזבור, כמו שאמרו חזל, חי עבוד על מורך על הרוק, שאין שבוע אחד עטוי בו. וכך אחרי שעושים את השיחה היום תווך, ששמע ממנו את הבשורה שלא זכו בתקינת המבנים, אז תיתן לגיס, שגם הוא השקיע הרבה זמן וכוחות בעסקה הזאת, וכשגיסר את הטלפון הזה, אמר לו, צריך לעשות לחיים. אז גיס שאל, נו, מה, זכינו? אז הוא אמר לו, לא, לא זכינו. שאלת למה צריך לעשות לחיים? אמר לו, כי לא זכינו, מסתם הזה לטובתנו, שלא נזכן, למרות שאנחנו לא רואים עכשיו למה זה טוב. אבל בוודאי שזה טוב, הוא צריך לעשות לחיים, הכל לטובה. אחרי כמה שבועות, רבו יסק, כמו שכולם יודעים, התחיל הנגיף להקות חזק באמריקה. הבנקים, כמו בכל העולם, הבנקים התחילו להדק את החגורה, ולצמצם את האפשרות לקחת הלוואות, מסתום אם היינו זוכים, אומרים בני המשפחה, רבים הסיפורים שלנו יכולים ללוות את יתרת השכם מהבנק, ואז לא רק שלנו זוכים בבניינים, אלא גם היינו עושים בסכום הראשוני של $250,000. אז במציבה שהם עשו אחרי זה, על האי חייה, כמה אחיין, ואמר תודה להשם, אמר שהוא אמין כי כולם למד את הנהגה הזאת, להודות להשם על כל פעולה, כי לפעמים שאנחנו זוכים לראות מה שהקדוש ברוך הוא מתכנן, לפעמים שאנחנו לא רואים, אבל תמיד, הכל מיד השם צריך להודות לו. הסיפור הזה אומר, זכינו לראות את החסד של השם הגולוי, אבל באמת, תמיד אנחנו צריכים להודות לו, גם אם בסוף לא זכינו לראות. ובמערכת בוב עמוד פרוסטיפים, שאחרי כמה ימים, של אחד הסיפור, אמר אחד האחים, שאולי לא כדאי לפרסם אותו, כי נדע לו, שהיו כמה אנשים מצבים דומים, שכן השקיעו בקניית בניינים, והפסידו את הסכום הראשוני, שלא הצליחו לקבל הלוואה מהבנק. ואולי פרסום הסיפור יגרום להם עוגמת נפש, הם לא זכו להציל את הממון שלהם. אבל הגאון רבי צחוק זילברשטיין, אמר שאדרבה, הסיפור הזה יחזק אותם, כי הם הראו שהכל מתוכנן מהריבון שלנו, והראיה שאת הממון שלהם הוא כן הציל. את הממון שלכם, ואם כן, אנחנו לא יודעים חשמלות שמיים, אבל אנחנו צריכים להתחזק באמון וביטחון מכל סיפור שרואים שהשם שומר עלינו ועל הממון שלנו מתוך אהבה, ואם בכל זאת, השם החליט שהם צריכים לאבד את הממון, אז תמה שהכל הטובה, ומי יודע שאולי הקודש ברוך הוא הציל אותם למוות לחיים בזכות העיבוד של הממון. כמו שאמרו חז"ל, הקודש ברוך הוא לוקח להשאיר את פרתו ככפורת כדי להציל אותו. וגם על זה צריך להגיד בכל רם, אוי דו לשם כיתוי, כי לא למחז. ואנחנו ממשיכים רבותיים יהלומים מגדולי ישראל. והגילון דברי שיח מובא שמה, יש פה פנינים מהנהגות של מור נגרח כנן. בעיסוק עם ילדים וצעירים צריך לזכור שאומנם צריך להבין ולהיות ברמה של הילדים, אבל לא לשער שם, עד רמה, תכף נגעת אפשר להגביע את הילדים לרמה של המחנש. הדברים האלה שנורו בהזדמנויות רבות על ידי מור נגרל שטיימן, חזרו ונשתו בקונסטנט הנחרחים על די בנו הגוי רב שגה, שלי, תחתן לדבי ניסי, זה הקדמה לדברים הבאים. בתוך הבית פנימה יש הרבה הזדמנויות לרדת לרמה של הילדים הצעירים ולהישאר שם אם אתם משחקים איתם, או להשכיל, לחנך אותם בהתאם לרמה שלהם, או סתם משחק את המצפה שלו. ובדעת צריכים להבין צורך הילד, את הרמה שלו, את המצפה שלו, אבל ההורה צריך להישאר הורה ולא להפוך לחבר של הילד. כשהיה צעיר נהג רבינו לא פעם לשחק עם הילדים משחקים של צעירים, הוא לא אמר בזה לרעת אם הוא ראה סיבה מיוחדת. בדרך כלל המשחקים הם משחקים תורניים, כמו חידות תורניות שהוא שאל, או ספרות בדיקים שהוא סיפר, כל מיני משחקי חיפוש שונים, כמו מי יגלה את המקום שעושה בפלוני בארון הספרים, וחיינה וחיינה. עדות מרתקת מהבן שלו, שביום תשעה באב לפעמים המעשית, רבן את ילדיו על ידי משחק הדמקה, אותו משהו יושב על הארץ קדים, ככה שיחק איתם. ילדים אחרים לא עלה על דעתם של הילדים להציע לו לשחק. עוד נושא שלא להביא את ההורה לרדת כאשר רמה של הילדים זה המריבות. מריבות וחיכוכים זה עובדות שמוציאות בכל מקום, כמו חומר של צעירי אסון. הדור של רבנו הניג לשני הסדורה, ויכוחים לא מפספתו. קרה כמו בכל בית, בין הילדים פרצו מריבה. נקרים כאלה, אחד ההורים משמש תפקיד שופט, שופט צדק. שומע את הצדדים, נכנס לו ביקורם. אבל אצל הרב חיים קניבסקי לא היה כזה תפקיד. מריבות במחלוקת, לא על ידו, אם הוא ראה איזה סגרה פורס, הוא דאג להשקיד אותה, והוא לא היה בתוך הסיפור, הוא היה מהצד. לא רק בין הילדים שלו, אלא בכלל, אחד מהבנים שלו הסביר שחיים שונא פשוט מריבות מחלוקות. גם שבדרך כלל צד אחד צודק, הנגבה עצמה היא סיבה להתרחק מהכל. אפילו שמשך השנים ההתרחקות הזאת עלתה ולעיתים בהרבה עוד נפש, הוא לא רוצה לשמוע מילים האלה בכלל, לא מהצד הראשון, לא מהצד השני, לא מהצד השלישי. כמה שנים, במשך שנים הוא היה נהג לקטוע כמה ימים בחודש אב לאיזו דירה בצפת שנתן לו את אחד מתושבי המקום, שדאג לו במצורות אצלה, שולחן הנוח שם עם הרבנית. ואכן באותם ימים, העיד רבינו על עצמו שהיה מספיק ללמוד ביום אחד משהו לא מספיק שבוע. אלא שאז, קרה זה סיפור מופלא של הממה, שמראה להתנהגות שלו כלפי בני הבית. הגבאים שיש, אותם ימים, כפי שהוא נסע לצפת, אז הוא אמר לאחד המקורבים שהיה רגישות לדבר פה בלימוד, שבוא אליו לשם כדי שוכל להשאיר לו ברוגע ביחידות. התלמיד עשה כאן צובה, הגיע לשכן ציפתה לו קבלת פנים לא נעימה. ועל הבית, שדאג בכל מאודו, לרבינו, הוא אומר לו שאף אחד לא נכנס לפה, אפילו שאלות של דיני נפושת, לא נכנסות בימים אלו. טוב? התלמיד שהגיע בהוראת רבינו, לא יודע את נפשו, חיכה בסבלנות, וכשרב חיים יבחין בו, סיבה עליו שיכנס, ונעל את הדלת. טוב? התלמיד הנבוך סיפר לו, שהוא לא יודע שהוא יחזי פה, לא רוצה להפריע, סיבות שבעלי הבית ביקש ממנו שהוא לא יבוא. רבנו לא התרגל, אמר ככה, הוא אמר, אז מחר נסכם על שעה שתבוא, אף אחד לא יודע מזה, אני אתחיל לך את הדלת. ידע מי ינעל אחריך, ולא הבחינו בברכה בצדך. לא נעריך בכל פרטי הסיפור, הוא כותבים פה. אבל המצב הזה חזר עצמו יום אחרי יום, כשחיים לא מעיר לבעל הבית דבר וחצי דבר, אלא רק סיים התלמיד על שעה שהוא יצטח לו, בבואו בפתו. לפני שהוא עזב את המקום, אז רבך מעיר בחיוך המערך. על העניין. עד כאן בעניין הזה, ואנחנו ממשיכים עם טור מרתק של הרב חיים ולדר בגדוש בתובנו. החבר שלי הוא מתחיל, נכנס לחבר לתוך הבית, ברגע שזה קרה, הבית נכנס לכוננות. חדר נחסם, עוצבו מלכודות, אבל האחבר כך מסתבר, היה פיקח והרמומי, נמנע מלכד, עבור יום, יומיים, יועצי עכברים בכירים טענו שמנסם הוא יסתלה כאילו עומד שבא. אם אלה הבית יכול לשוב למתכונת הרגילה. טוב, אלא ששבוע אחרי זה נרח שוב אותו עכבר חולף באותו חדר, שוב הבית נכנס לכוננות. בזמן לוחד עכברי מקצועי, שעשה הערכה פסיכולוגית על התנועות של העכבר. הניח רע על עכברים, מלכודות, כולם קיבלו לטוב. ובאמת, יום אחרי זה, מצד האכבר בתור אחת המלכודות. כדי להבין מה הפשט מלכודת, צריך להעביר שבסך הכל מדובר על פיצת קרטון שמומחה בדבק, שמתחילים אליה פיסות בנת צהובה, שהאכבר מתפתה לטום, אז הוא נדבק למשטח. אז כאן נצבע בפני החבר שלי, אמר לך הרב ולדר, בעיה נוספת, מה עושים עכשיו? יש פה משטח עם החבר קטן, קטנטן ממש, חי, רק לא יכול לזוז. למרות שהוא מאוד מנסה, כי יפים שלא מחמירים את הלב, בן אדם מן היישוב לא יכול להתקרב לזה. אחרי מחשבה ארוכה, הוא נטל תרסיס הדברה שיש בכל בית, והתחיל להמתיר על העכבר. לא תאמינו מה קרה, מסיבור של חומר הדברה לא היה שום משפח על העכבר, מצד שני היה לזה השפעה על הדבק, הוא המיס את הדבק והעכבר נבלה את הנפשם. אז זה על עכבר. החיים, הוא אומר, אבל דרמלים מספורים המתים של בני אדם שחשבו שקורא להם משהו רע, ובעצם קרה להם משהו טוב. אחד הסיפורים הידועים ועל פליטים, של פליטים מגרמניה שהצליחו להשיג ספינה שתבריח אותם לאוסטרליה, ודרך הצוות בזז את הרכוש שלהם, השליך את כל הציוד לים, מה שכאב לנוסעים היהודים, במיוחד אף ספרי קודש יקרים שנאלצו להשליך כמויות. מה שקרה בהמשך היה שצוות גרמני ביקשה להטביע את הצפונם, שלחו טורפדו שהחפיא, ודרך הטורפדו השני הציתו ב... לסקופ, הדבר הזה שרואים מתוך הצפינה למה שיש בחוץ. אז הרבה הצפונים שכתובים בגרמנית נפחו למפקידה, אז היא רוצה לה אותו סלול להסתלק מתוך מחשבה שמולה שמדובר בנושאים גרמניים. סיפור נוסף לסיפורו של הרב ארז שמוליאן, שפורסם מגזין כתיפה, שלחן שאיבד את הכף היד שלו במהלך התמיכה, קיבל מהצבא רכב ימי ככוח מיוחד שיאפשר לו לעשות סיבוב מלא בהזזה כלילה של ההגל. יום אחד נסעו עם המשפחה בשטחים. בכביש סתם חסמו את הכביש שני רכבים לעבר מכונית המשפחה. השטחה אש צולבת, יריות, הם מרגילים לאן הם סיכוי לשרוד. זה היה בתקופה שכל שבוע שנרגו שם המשפחות שלימות בדרך כלל. אבל הארץ שמוליין הזה, הייתה אפשרות לעשות פרסה בשניות, והוא משפחתו נצלו. הוא נעמד בית כף יד, אבל הרבה שנים אחרי זה, יצא דשמיה, את חייו וחיי משפחתו. כי יהודים מאמינים, בני מאמינים אנחנו יהודים, שגורלו של כל יצור בצד האנושי נגדר מלמעלה. ובעצם גורלה של כל האנושות. ובכל זאת, בני אדם, בעיקר חסר אמונה וביטחון, סבורים שיש באדם לקבוע גורלות. הם טועים, אומנם יש להם בחירה לגבי מעשיהם, כל בדרך טובה או רעה, אבל לגבי תוצאת הדברים, כל נגדר מלמעלה. האדם רק מקבלים שכר על המעשים הטובים, ועונש על המעשים הרעים. אבל זה נאמר, רבי שמחשב את זה לב איש, והצטטוס של נפות. ההיסטוריה מלמד שמקרים רבים בני אדם ואפילו ארגונים וממשלות עושים מאמצים בלתי רגילים להשיג תוצאה מסוימת, בדומה לעכבר, דווקא הדברים שעשו, יצרו בדיוק את ההפך. אפשר לראות את זה באופן מוחשי, במקרים שמישהו מחליט לרדוף את גדולתו, דבר שלפעמים עצם הרדיפה יוצרת זרקורים סביב האדם ומביאה לציבור את עצם עובדת קיומו. לעצם זה מקנה להדר רבה, אחד חושב שהוא רודף מישהו, אולי זה מפתיע לו, שאני חש נרדף ומתקן, ולא מבין שבעצם זה הדבר הטוב ביותר שקורה לו. שקרה לו. המשפט מאז יוצא מתוק הוא ביטוי חיובי, ביטוי לשינוי חיובי שנובע מעצם מציאותו של מצב שלי. אבל כמו הרבה מקרים, כמו הרבה מושגים בעברית, נעשה שימוש במקורות בלי לרדת למורכבות של הדברים. המקור של הביטוי הזה, אומר הרב ולדר, זה מהנובי. סיפורו של שמשון הגיבור, דווקא המשפט הזה שנאמר על ידו לא הביא שום דבר טוב. אלא מלמד גם על תפוחות החיים ועד כמה אלה לבין אנוש מושג מה הפרטה של הפעולות שלו. מה היה שם? בדרך לעיר, טימנו, הוא פגש כפיר הירות, כפיר הריות, והוא שיסה אותו כשעשה את הקדים. לאחר מכן התמקמה בגביעה של האריה כברת רועם, ושמשון רדה מן הדבש, ומשתי חפנתו חד שמשון חידה לפלישתים. מהאוכל יצא מאכל, מהאוכל יצא מאכל, ומאז יצא מתוק. אז זה תמצרון החידה שמהאריה קרוי אז, יצא מתוק דבש. הוא הבטיח 30 חליפות בגדים וכותרים נכונה. עכשיו תראו למה הביא להחידה הפשוטה. הפלישתים, שלא הצליחו לפתור את החידה, אימו על אשת שמשון, שיסטרפו את הבית של ההורים שלה, אם לא תגלה להם את הפתרון של החידה. היא הצליחה לחייץ את התשובה, גילתה את זה לבני עמה, כדי לשלם את חובו, אז הוא הגיע לאשקלון, לקח בכוח חליפות של 30 פלישתים. כאן התחילה מלחמה של ממש. האישה חזרה הביתה בהוראה של אבא שלה, שמשון בתגובה לקח 300 לפידים שואלים, קשר לפידים לזנבות שלהם, שילח אותם בסודות של פלישתים והעביר את כולם, את כל היבול שלהם. הפלישתים נקמו על ידי שריפה של האישה ואבא שלה. כתגובה, יקרא אותם שמשון שוק על ירח. הפלישתים נצאו, לחדו אותו בעורמה, אבל הוא השתחרר בלי קושי מהכבלים, והוא מצא לחי של חמור, יקרא באמצעותה 1,000 פלישתים. אחרי מלחמה עקובה מדם, מקריחים הפלישתים בעורמה להביא את הסוד של הכוח שלו, שיער ארוך, וזזים אותו מנקרים את שתי העיניים, חוגגים את הלחידה ברובם במקדש דגון, של אביות שמשון העיוור והמושפל, והוא נושא תפילה, זוכרי נינה וחזקין לך הפעם הזאת. האלוהי כי בנקמן לקם אחת בשתי עיניים פלישתים, ואחרי זה לופת העמודים ואומר, תמות נפשי עם פלישתים. המבנה קורס על כל החוגגים. אומר הנובי, והיו המייצים אשר עמיד במויסו, היא רבים מאשר עמיד בחיים. שדה פשוטה מציין הרבל לזאת הדברך שלו, תראו למה היא הביא לו, למה היא מובילה. כעת תגידו אתם, היכול בן אנוש לדעת תוצאות מעשיו. ואנחנו ממשיכים עם השוט היום, רבותיי. אחד מספר לו לרב שוורצבורד, שהוא מצא 50 שקל בחדר מדרגות, באותה קומה יש משפחה, שעשתה מכירת מוצרים, אני שאל אותם בבית שלה, הוא שאל אותם נאבד להם, אמרו שלא, נתן לצדקה. בכל מה המשפחה אמרו שכן, בדקו, נאבד להם 50 שקל. רוצה להחזיר להם, אומר, השאלה היא מה שנתתי לתקף לצדוק, אז לצדוק בטעות, או שאסור לי לקחת זה בחזרה. בתשובה אומר, הרב שברז, הוא צריך חשוב להחזיר להם, כן בזה סימן, יהיה כיף, אתם אלה הצדקה לא בטוב. אפילו שניכר מדבריהם, שבשעה שהוא מצא את הכסף, עוד ידעו שנאבד, יהיו שלא ידע, שרידה ידועה ומרדת החזוניש. שכיוון שחזל קראו שאדם עשו למשרש בקיתו בכל שעה, אז אין לו מותר לקחת כסף שנאבד בחזקת שהיה, כאילו שבו לא ישתנה הדין, גם אם ראה בטוען שלא יתש. אבל העיקר הוא שכיוון שאין סימן, על פי הלוח אנחנו מפעלים שלאדם אחר זה נפל, ואף שגם להם נפל, לכן שאדם אחר מצא את הכסף שנאבד שוב ושוב. ומסתבר שגם אין בזה לפעמים שהוא עושה דין, כי רק כשיש סימן זה ברור שזה שלא, אז יש נקרא. וכן סימן, אין אוכל את זה שלא, כן, מה שנתן את זוק, יש שור וכך. ואנחנו משכים עם חופץ חיים יומי. הקטע שנלמד היום רבותו בפתיחה, החופץ חיים עוסק בשאלה, למה התורה הגזירה על איסור לשנור בלב מפורש? שלא כמו בשאר מידות, או שאומנם רמזה עליהם, אבל אין להם בלב מפורש ומניין תרג מצוות. התשובה של החופץ חיים לזה היא לפי מה שכתב קודם לכם, על גודל הרות והצרות שירו לאורך ההיסטוריה של המצוות, היא על חטא לשנור. הוא מונה חלק מהם. א', חטא הנחש היה בעיקר חטא שנורה, שדיבר לשנורה על הקדוש ברוך הוא, והוא אמר, מהאילן הזה אכל וברא את האוהב, וגרם בזה מטל לכל העולם. דבר שני, עיקר סיבת ירידת עם ישראל למצרים, הייתה לכתחילה על ידי לשנורה, כמו שכתוב, אוהב יוסף את דיבור סמרו אלוהים. דבר שלישי, כל סיבת הגלות עכשיו, העיקר זה רק בשביל מה שאתה מרגל, שחטא לשנורה. דבר רביעי אומר, העיקר הריגת כל חשמי ישראל בימי שמעון, שטח הייתה גם על ידי השם. דבר חמישי, הרגעת התנא, רבי אלעזר המודל, שהיה גם כן סיבה לחורבן, היה גם כן דרך חילוט, שהרחילו עליו לפני בן קיזילה. לכן נסיים החופץ חיים את תשובתו, לשאלה, לפני גודל הרעות שנמצאו במדם גונה הזאת, הזהירה התורה אותנו בפרטות, על הלב הזה, של יוצא לכרוכי. וזה משלים את מה שהוא כתב בתחילת הפתיחה. כמה שמות חייבים מורים על גודל אהבה לישראל, בונים, חלק השם, נחלו, אהבתי אתכם, לכן הוא הרחיק אותם מכל עמדות הרעות, לפחות משנורה. במקום לפתוח ולהחיל בגדים לשנורה, מכיורו, בוחר חופץ חיים, להדגיש בחירת ספרו סיבה אחרת לאיסור לשנורה. שמוך הוא אסר עלינו את הדבר הזה מתוך אהבתו אלינו, רצונו לשמור אותנו בכל רב, כמו אבא, מתוך אהבתו לבנו, מזהיר אותו שלא לעשות מעשה מסוים, שלא להזיק לו. עד כאן בעניין הזה. ואנחנו משאירים רבותיים דקה מתוקה, דברים מרתקים על הדף הימי. ודיקו לאל אומרת הגמרא, בשבת ניתנו תואר עולי ישראל, שבת דף תיבו. ומתוק האור, שבת חלק א' מביא פה. הגמרא לומד את הדבר הזה מדרוש של הפסוקים, כתוב פה זכור שם כקצ'וי, וכתוב, ואומר מויק שאלוהום, זכור לסיים הזה, מה להלן בעיצומו של יום, אף כאן בעיצומו של יום. מה נאמר בקבלת התורה? מוישה דבר ולא הקים יעננו בכל. אומרים בעלי הרמז, מוישה רשתה בשבת סימי ליזוי. בכל זה רשתה בשרפו הפרק ולא עובד. והספר אוצר אפרים הובא בשם תלמידי הבעל שם טוב, שני שבא לה בשבת פרשת ויקל. ביקש ממנו ברכה, ברכה לחולה במשפחה, אמר הבעל שם טוב, כתוב פסוק ויקל מוישה, מוישה רשתה בשבת סימי ליזוי. ואילו ויקל זה רשתה ורפו הפרק ולא עובד. בתוספת י"ק, השם של הקדוש ברוך הוא. הוא מסיים בו הרב לוינשטיין, שהוא שמע בשם רבי משה יעקב וייס, שאמר, מה זה רפואה קרוב ולא עובד? כל יום אנחנו מתפעלים רפואין השם מן אירופה. הברכה הזאת היא הברכה השמינית בתפילת 18. אבל בשבת שיש רק 7 ברכות בתפילת עמידה, כשאומרים ברכת גבורה, זרוף וחולים, מתכוונים על רפואת חולים, נמצא שבעוד בכל ימות השבוע התפילה לרפואת חולים בברכה השמינית. הרי בשבת הרפואה קרוב ולא עובד, כבר ברכה השנייה מחבלת. אנחנו משאירים רבותי עמדה פעמים והלוכה. מי שיש ברשותו, אנחנו עובדים בשעה טובה לסימן טוב פרי בייס, פרי קלב. מי שיש ברשותו שתי מצות שלמות בלבד עבור אלה סדר דלג על יחד. ואין מי שלא יחצה את המצע תחילת הסדר כנאור, כדי שברך המויצי אלה חמיש ושתי מצות שלמות. ואחרי ברכת המויצי, אחרי ברכת הלחילת מטו, יחצה את אחת המצות כדי שהברכה בכל הפרוסה. קרוי למצע, מכונה בתורת לחם עניין. על כזית מהפרוצה לשם מצוות אכילת מצה. וכזית נוסף מהמצה השלמה שעליה ברך המצה. וגם הוא יקיים את הכורך מהמצה הזאת שעליה ברך המצה. אין חוץ לארץ, יש לו ברשותו 3 מצות שלמות בלבד, אמרו שני לילות בסדר, בלילה הראשון יש להם משלחת כנהוג, ואחרי זה למרות שהוא אומר לך על המצוות השלמות, ומשתמש בהן ללחם משנה, לא יוכנן, אלא המצה הפרוצה כדי שישארו בידו 2 מצות שלמות לתוך סדר השני. אבל אם לא מספיק במצה הפרוצה לאכילת מצה או כורך או פקוימן, אז הוא ייטול חלק ממצה נוספת ויותיר, יותיר לסדר השני את החלק הנותר ממנה יחד עם המצה השלמה, כמעט שבשעת הדחק אפשר להקל, להכשים מצה פרוצה כלחם משנית, משל המצה מכונה בתורת החמונית. הפרוצה המתאימה יותר לשמש כלחמוני מאשר שלמה. מי שיש ברשותו בליל לסדר מצה שמורה, אחת בלבד, ומצות, אחרות שאינן שמורות יכול לצרף מצה שאינה שמורה למצה שמורה לצורך לחמישנה. ושמצה שאינה שמורה ראויה להשתילה בפסח. הגם שלא ניתן לקיים את נמצאת אליהם. מי שעושה ככה ייזהר, ייזהר שלא לאכול מהמצה. שלא שמורה יחד עם המצה השמורה שבה מקיים כנדבה, כיוון שטעם המצה שאינה שמורה מבטל את טעם המצה השמורה שנאכל יתחד איתו ולא יוצא בייחוד. עד כאן מיני הנדפיים בלא חושב עד היום לדבר השני. נחזור בקצרה על מה שלמדנו אתמול. המצה שנחלת לשני נדבות אכילת מצה צריכה להיות שמורה מחמץ לשמירה יתרה. לשם מצווה תכילת מצו. היא צריכה להיות שמורה, וזה צריך להיות בשעת הקצירה לשם מצווה תכילת מצו בדיעבד. תפיק רק בשמורה, רק בשעת חינה במקרה הדין. גם בשמורה רק משעת על אישה. מי שיש ברשותו בליל הסדר כזית אחד בלבד של מצה שמורה, אז הוא צריך לברך עליו על אכילת מצה בסוף הסעודה, ויוכל לשם מצוות אכילת מצה וגם לשם אפיקו אימון. מי שלא יכול לאכול אפילו כזית מצה, שיש ברשותו פחות כזית מצה בלבד, חלקו האחרון אם הוא פטור לגמרי מקיום מצווה או שחובתו לאכול את מה שבחותל. וכדרכנו נפליג מהם אחורה ונזכר בקצרה במה שלמדנו באותו יום. מצה שנאפתה לפני הפסח גם אם יש בה משהו חמץ כבר התבטל ותערובת ומותר לאכול אותה בפסח, אבל בקהילות רבות נהגו שלא לאכול בפסח מצה שרירה, דהיינו מצה שהושרתה במים מחשש שמנוחה רמת בתוך המצה מעט קמח, שלא נלש קרוי ולא יתרב בתוכה בפסק, ועל ידי השריה במים יחמיץ. ובפסח, אפילו משהו חמץ עצור בערות ולא בטל בתוכה. יש אומרים שהמנהג להחמיר באכילת מצה שבועה, כולל גם שלא להסתמר עם פסח וכלי שבלוע בו את המצה השבועה, ומצה שהוא שרתה במי פרוע, כגון מצה שתובנה בשמן, לא נהגו להחמיר, אבל יש אומרים שרצוי להחמיר גם בזה. לבין אלה המחמר שלא לכל מצה שרועה שהמקינים מכך ביום השמיני של פסח ופוטר, שום שאיסטו, אכילת חומץ, ביום הזה, זה רק מדרבנן. יש לי גם להגיד לכם בשביל של פסח מצה שרועה לתוך היום השמיני, כי המנהג של אי אחרי לצפת השוריון נשאר אתם כחומו ולא כאיסור, אבל יש אומרים שרואים למחמרים אחרי השוריון שלא להשרות מצב המים גם ללא החלטה. מנהג רוב ישראל לכל מצב שריה, כיוון שאין לחשוש לאיסור, לא סיבה שתעיד על קיומו, בפרט למצותיהם של מאשכנז שהן דקות, ולא סביר שנותר בהם קמח שבית הרב בצק ועד רב, יש גם שלא להחמיר בדבר כדי לעבוד בשמחת החג ואכילת המצב בפנים שונים שכרוכים באשראי במים. דף היה ניתן לבבלי, באיזה שעה ירד מוישה מהר סיני לקראת לתתוירה, ומילן שקושרים את האורית בראש הסיר לעזוזן. ובאיזה תאריך ניתנו עשרת הדיברות, לסרוג. וכך ולא נושאים מעניינים, למד המסכת שעה באיזה דף פייבוב. ולקראת סיום רבותיי, חזקות יומית, זריזי מגדים אל המצוות, המסילס שור עם פרק זין, הוא מביא שם, מחלקי הזעיר, הזריזות שלא יחמיץ אדם את המצווה. היה בהזדמנות לפניו ובעלותה במחשבתו, ימהר חיש לעשותה, ולא נניח לזמן שיתרבה בינתיים, כי אין סכנה כסכנתו, שכל רגע שמתחדש, יוכל להתחדש את עיכוב למה יעשה הטוב. ואמרו, ריבים מסדינים לנצחה. כן רבותיי, כשלא מחשבתנו קיימת מצווה, נשתדל למהר לעשותה מיד, ולא לדחות אותה לאחר אותה. עד כאן דברינו להם רבותיי, שיהיה לכולם המשך יום נפלא, שבוע טוב, בשורות טובות, הרבה הצלחה בכל אשר נתנה, ברוכניות וגשמיות, בכל טוב סלע.